אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
שלום, שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. היום בתוכנית 7,190,920 בעלי זכות בחירה יצאו היום להצביע בבחירות שהתקיימו ב-241 רשויות מקומיות. כל הבחירות ביישובי עוטף עזה וגבול הלבנון נדחו בצל טבח, מחדל ומלחמת 7 באוקטובר. הם התקיימו בעוד כ-9 חודשים. את התוכנית כולה אנחנו נקדיש הבוקר לעירוניות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן, על הביצוע הטכני שרון לרנר.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
רבות אנחנו עוסקים כאן בתוכנית שלנו בתקציבי מדינה המופנים להשקעה בגופי תרבות, אבל אנחנו ממעטים לעסוק בתקציבים עירוניים שהם מופנים לתרבות, וזאת בשעה שבניגוד למה שחושבים, הרשויות המקומיות הן שחקן מרכזי בתחום התרבות בישראל. לפי הנתונים של שנת 2019, ההוצאה הכוללת לתחום התרבות ברשויות המקומיות עמדה על כ3.5 מיליארד שקלים בשנה. הסכום הוא אגדי, גדול יותר מתקציב המדינה לתרבות בכל שנה. אבל, כמו בתחומים ובנושאים רבים שאנחנו מאירים עליהם זרקור בתוכנית שלנו, גם כאן אין שוויון. יש כאלה שנהנים ויש כאלה שנשארים שקופים. יש תושבים שמקבלים מהרשות המקומית שלהם 5,000 שקלים בשנה. יש תושבים שמקבלים 50 שקלים בשנה. כך למשל, תקציב התרבות לשנת 2021 של עיריית תל אביב יפו עמד על 437 מיליון שקלים. 7% מתקציב העירייה הכולל, ובחלוקה למספר התושבים מדובר על כמעט 1,000 שקלים פר נפש. תקציב התרבות לשנת 2021 של עיריית אשדוד עמד על 106 מיליון שקלים, 6% מתקציב העירייה הכולל, ובחלוקה למספר התושבים מדובר על כ-460 שקלים פר נפש. לעומת זאת, בעיר רהט, תקציב התרבות לשנת 2021 עמד על 3 מיליון שקלים בלבד, 1% מתקציב העירייה הכולל, ובחלוקה למספר התושבים מדובר על 35 שקלים פר נפש. אתם בוודאי מבינים את ההפרשים, 1,000 שקלים בתל אביב, 400 שקלים באשדוד, 35 שקלים ברהט. הנתונים הללו עולים מתוך מחקר מרתק שחיברו כנרת בוטון ונוגע נועית זכאי במסגרת המעבדה של התואר השני בלימודי תרבות במכללה האקדמית ספיר. השתיים בחנו את תקציבי התרבות של הרשויות המקומיות, והנתונים שהן מגלות מסמרי שיער. אולי הם יותר מכל מלמדים אותנו שהמדינה, בכל הנוגע לתקציבים עירוניים המופנים לתרבות, לא מבהירה לא מה היא רוצה וגם לא מה שצריך. נברך לשלום את כנרת בוטון, מנהלת תחום קהילה באגף לפיתוח קהילתי בעיריית ראשון לציון. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
תודה רבה שאת נמצאת איתנו, ולצידך נועית זכאי, מרצה במכללת ספיר ומנהלת פסטיבל מדרום שבאופקים. בוקר טוב נועית.
בוקר טוב.
דבר ראשון, ברכות על המחקר החכם והיפה הזה ששתיכן כתבתם יחד. אני רוצה שנתחיל איתך ברשותך נועית. איך זה התחיל? אתם בעצם שלחתם שאלונים למיפוי מנהלי תרבות ברשויות המקומיות?
כן, אז בעצם התהליך, אם אני אלך צד אחד אחורה, כנרת ואני מגיעות כל אחת מכיוון אחר, כמו שהצגת, אחת מהכיוון היותר המוניציפלי, ואני מהכיוון של מוסדות תרבות, ושתינו הרגשנו שמשהו לא עובד כמו שצריך, כל אחד מנקודת מבט שלה, והחלטנו לבדוק את הדבר הזה קצת יותר אמפירית, בוא נאמר ככה. והתחלנו לבדוק מה בעצם המצב במדינת ישראל, ושלחנו שאלונים למנכלי הרשויות בכל הארץ. יש 255 רשויות בארץ, ואחרי כמה חודשים של מאמץ בעצם הצלחנו להגיע לאיסוף נתונים מ-90% מהרשויות, אני אציין שבתוך זה גם קיבלנו עזרה ממשרד התרבות בכל מה שקשור לרשויות הערביות, שאיתם היה לנו קצת יותר קשה להגיע למידע ולאסוף את המידע מהם.
90% מהרשויות נתנו לכם את תשובות לשאלות ששאלתם אותן. כנרת, מה הפתיע אותך במיוחד כאשר הנתונים מתחילים להיערם על השולחן שלכם?
בעיקר הפתיע אותי שבאמת רשויות קטנות בעיקר מגדולות, יש חוסר בעצם בפיגורה, מישהו שבעצם מנהיג את נושא התרבות. אין בעצם מישהו ממונה מטעם הרשות, זה בעצם מתפצל להרבה מקומות שמחזיקים מתנסים או חברות עירוניות למיניהם, שהם אלה שבעצם התחום התרבות נמצא בידם, ולא תמיד זה באותו קו יחד עם ראש הרשות, וזה יותר הרבה בעיות.
וצריך להגיד למאזינות ומאזינים שיש לזה השלכה מאוד חשובה, כי מהמחקר היפה שלכם, אתן מלמדות אותנו שב-70% מהרשויות המקומיות יש משרת מנהל תרבות, אבל גם זה לא מדויק, כי גם מתוך ה-70% האלה, רק ב-42% הם מוגדרים כאחראים על תחום התרבות. מה הדבר הכי מוזר ששמעת? זאת אומרת, האם שמעת על מישהו שהוא גם שרת וגם כן. מנהל תחום התרבות?
כן, יצאו לנו בשני ערים בעצם, שאפילו קצין ביטחון מקבל את האחריות על תרבות. היו לנו גם ספרניות שמקבלות את תחום התרבות, והיו לנו ממש מעט דוגמאות שפשוט פתחנו ככה עיניים.
כן, שהלסת נשמטת. כן, קצין ביטחון ממש. שאחראי על תחום התרבות בעירייה, נכון. כי כנרת זה הלך הרוח הכללי, נכון?
נכון.
הוא אוהב תרבות, מה אתם רוצים? אז הגיוני שהוא יהיה אחראי על תרבות, נכון? זה
לגמרי,
מין אמירה לגמרי. כזאת.
נכון, לגמרי. לגמרי, ופה צריך קצת לחשוב יותר ולנסות.
כן, אנחנו עוד רגע איתך כנרת נבין עבור המאזינות והמאזינים למה זה חשוב שתהיה משרה, כי הנתונים שלכם מלמדים אותנו שכל פעם שיש מישהו שזה התפקיד שלו, הוא באופן טבעי מקבל יותר תקציבים, הוא נלחם, אצטרה, אצטרה. נועית, מה שאותי ידעים במחקר שלכם זה המספר, המספר האסטרונומי, כי אפילו אנחנו, תוכנית שעוסקת כולה בתרבות, הופתענו מהם, וזה המספר של 3.5 מיליארד שקלים. אנחנו לא מעלים בדעתנו שכל כך הרבה כסף מוזרם מהרשויות המקומיות אל התרבות.
האמת היא שזה באמת אחד, גם אותי זה היה אחד הנתונים שהפתיע, בטח ביחס לזה שתקציב, כל תקציב משרד התרבות הוא כמיליארד שקל, שזה ממש פי שלוש.
כן.
וגם נזכור שבתוך תקציב משרד התרבות רק שליש מתוכו הולך לרשויות. זה אומר שבערך, נגיד, 350 מיליון שקל המדינה מממנת תרבות ברשויות, וכל היתר זה מימון של הרשויות מתקציבים שונים וממקורות שונים.
מה שאנחנו לא יודעים, נועית, ואת זה את מגיעה מתחום התרבות ואת מבינה את זה היטב, בניגוד למשרד התרבות שיש להם קריטריונים על פיהם, הם מחלקים את הכסף, אנחנו לא תמיד בטוחים כיצד הרשות המקומית מחלקת את ה-X כסף שיש לה לתרבות. האם היא מבזבזת את הכל להופעה של טרללי טרללה ביום העצמאות, או שבאמת משקיעה בפתיחת מוזיאון חדש?
אז אני אגיד שהנושא הזה זה אחד הנושאים הכי פרוצים שיש. אין שום קריטריונים לשום דבר, ובעצם כל רשות חופשייה לעשות מה שהיא מוצאת לנכון, ואם אנחנו נגיד את זה אפילו בצורה בוטה יותר, כל מי שהתקציב בידיו ברשות רשאי לעשות מה שהוא רוצה. זה יכול להיות מראש עיר שיש לו חיבה לתחום תרבות מסוים, והוא יחליט שהוא משקיע בתחום הזה ולא משקיע בדברים אחרים, וזה יכול להיות אם אנחנו מנהל תרבות שמעוניין להשקיע דווקא במוסדות תרבות, אני אשקיע במוסדות התרבות שלי, או אני אשקיע רק באירועי יום העצמאות, או אני אשקיע רק באירועים לילדים, ואני לא אשקיע באירועים למבוגרים. אין שום אמות מידה למה מיועד הכסף הזה, אין שום אמות מידה לאיך לחלק אותו. אני לא מדברת על אמות מידה איכותיות, אני מדברת כרגע על כמותיות או התייחסות רגע לאוכלוסייה וליעדים בכלל של הרשות מבחינת הסתכלות לטווח קצר וארוך.
אני רוצה שנדבר עוד רגע ברשותך על החלוקה נועית, אפרופו מרכז ופריפריה, תמיד אנחנו מדברים במונחים האלה, אבל עוד לפני כן נשאל אותך כנרת, אמרה נועית אפרופו אמות מידה, נסי להסביר למאזינות ומאזינות למה זה כן חשוב שיהיו אמות מידה קבועות לכל שקל שיוצא?
זה חשוב שקודם כל כולם יתחילו, זה אחד מההמלצות שלנו בעצם, שבסופו של המדינה בעצם תיצור איזשהו גיבוש סל שירותים אחיד, שזה אומר לצמצם את השונות שקיימת בעצם ברשויות, שכולם יתחילו מאיזשהו משהו מינימלי, ושכל אחד, כל רשות בעצם תצמח ותעשה בהתאם למאפייניה. כי באמת כל רשות מגוונת, ויש לה פשוט גיוון חברתי רב, וזה מאוד חשוב שכולם פשוט, לא כולם יקבלו רק משהו
שקשור למה. מה שאמרת זה מעניין, כי לא בהכרח מה שתושבי רמת גן רוצים, גם תושבי הגלבוע רוצים, כן? אולי זה סוגה אחרת, אולי זה סגנון אחר, אולי זה אהבה אחרת, זה לא בהכרח שאפשר לחייב ראש רשות, אתה חייב להשקיע כאן וכאן.
לא לחייב, אנחנו לא מחייבים אף אחד, אבל כן להתוות איזשהו מבנה שהוא יהיה אחיד לכולם, נגיד איקס אירועים בסגנון הזה, איקס אירועים בסגנון השני, כאילו שיהיה מגוון תרבותי רחב, וכל אחד יעשה את זה כמובן בהתאם לתמהיל של האוכלוסייה שקיימת ביישוב שלו, כי כולם בעצם שונים.
בוודאי. ואולי אפשר להוסיף קומה על הדברים שאת אומרת, כי נרת, זה לא רק לאן ילך הכסף, אלא גם בעיניי איזה אחוז צריך להשקיע בכאן ובעכשיו, לעומת מחשבה לטווח ארוך. האם חלק מהכסף צריך אולי ללכת על פרויקטים שאולי רק עוד 10 שנים יקומו מבחינה תרבותית, אמנם ראש הרשות יכול להיות שהוא לא ייהנה מהפירות האלה, אבל עדיין שאחוז מסוים יושקע לטווח ארוך ולא ליום העצמאות הזה.
חייב תכנון ארוך, עם מטרות ארוכות וממש מדיניות סדורה שצריכה להיות בתחום התרבות, והיא צריכה לרדת קצת מלמעלה לדעתי, שזה מתחיל מהממשלה, משר התרבות, משרד התרבות שמלווה את כל הפרויקטורי, את כל הנושא של הרשויות המקומיות, אבל כן צריך להיות פה משהו מוסדר לאורך תקופה.
אני רוצה, נועית, לעבור אלייך, וזה באמת לדבר על מרכז מול פריפריה. קודם כל נתמקד במספר שכבר מניתי בתחילת דבריי, וזה אודות רהט. תשמעי, אני אין לי דרך להגדיר את זה מלבד, זה פשוט מעליב בצורה בלתי רגילה, 35 שקלים פר נפש. התקציב שלהם עומד על, תקציב התרבות של עיריית רעת ב-2021 עמד על 3 מיליון שקלים, זה 1% בלבד מתקציב הכולל של העירייה. זה הנמוך ביותר שמצאתם בנתונים שלכם, נועית?
כן, זה הקיצון הכי נמוך שמצאנו, והוא באמת, אני גם אגיד שהוא מאוד חריג, אבל זה באמת נתון שבעיניי הוא אפילו קרוב למזעזע. אני אגיד שהנתון הזה רק פשוט לסבר את האוזן, הוא פשוט נתון מ-2021, כי הנתונים של הלמ"ס מתפרסמים תמיד כמה שנים מאוחר יותר, ואני רוצה להאמין ולקוות שבשלוש שנים האחרונות כן היו שם שינויים. אני כן יודעת שמונה שם מנהל תרבות בשנה האחרונה, ואני ממש מקווה שתהיה שם פריצת דרך.
האם אנחנו יכולים ללמוד מהנתונים שאנחנו פורסים אפרופו רעת בכלל על הרשויות הערביות?
באופן כללי, הרשויות הערביות נמצאות במצב, בהסתכלות הארצית, במצב הרבה פחות טוב מהרשויות היהודיות. אם אנחנו נסתכל מבחינה סטטיסטית, אז ב-22 מהרשויות היהודיות אנחנו מצאנו שאין מנהל תרבות, ולעומת זאת ב-55% מהרשויות הערביות אין מנהל תרבות, שזה פי 2 מהרשויות. ודבר נוסף שקשור אגב לרשויות הערביות, שהרבה פעמים ברשויות היהודיות, אם אין מנהל מתנס, אם אין מנהל תרבות שהוא עובד עירייה, המתנס העירוני נותן מענה כזה או אחר לתחום התרבות. ברשויות הערביות ראינו שכשאין מנהל תרבות ברשות, אפילו אין,
אז אין כלום. מתנס. אז אין כן, כלום, בדיוק. פשוט
אז
אוויר.
אז אין כלום, גם אין את המתנס, ובאמת אין כלום. כמו שאתה אומר, ממש אין כלום. וזה מצב שהוא נורא בעיניי.
הוא נורא כי אין מילה אחרת לבחור מהשפה העברית כדי להגדיר את הדבר הזה, ואני מזכיר לכם מאזינות ומאזינים את תוכנית החומש שאמורה הייתה להעביר תקציבי תרבות רבים לרשויות הערביות, וגם זה נתקע בגלגלים של השנים האחרונות. האם נועית אנחנו יכולים להפריד, לפרק בין מרכז לפריפריה? כי אם הנתונים שאתן מפרסמות נמצאים מולי, הם לא מאוד מאוד שונים. זאת אומרת, מניתי את המספר באשדוד שעומד נגיד על כ-500 שקלים פר נפש, זה גם המקרה של עמק ישראל, שם זה 590 שקלים. האם בהכרח המצב בפריפריה קשה יותר או רע יותר אל מול המרכז?
בהסתכלות גורפת, רק במרחק, אם אני מסתכלת מרחק מהמרכז, אז לא, זה לא מה שמשפיע, כי נכנסים פה עוד פרמטרים נוספים, ואז הם כן מתחילים להשפיע, כי ככל שמתרחקים מהמרכז, יש יותר יישובים פחות עירוניים ויותר יישובים קטנים. ואז השילוב של עוד כמה פרמטרים כן יכול להשפיע, כי במועצה אזורית לדוגמה, בשונה מעיר או ממועצה מקומית, הפיזור התקציבי הוא הרבה יותר קשה. יש לך המון יישובים עם מגוון מאוד רחב מבחינה חברתית, עם מרחב גיאוגרפי אחד מהשני, ועד הצרכים התרבותיים, צרכים באופן כללי, ואנחנו מדברים פה על התרבות, הצרכים התרבותיים הם אחרים לגמרי מאשר מה שיש לך ביישוב שהוא אפילו עם היקף תושבים יותר גדול.
וצריך על זה אולי להוסיף, ובזה נסיים את הנקודה הזו, שבניגוד לערים מרכזיות שבהם יש מוסדות תרבות, באותם אזורים כמעט ואין מוסדות תרבות. זאת אומרת, ההשקעה בהכרח איננה בארטקור, אלא אולי בקישוטים, אם אני יכול לקרוא לזה ככה.
כן, ההשקעה היא תהיה, ככל שמתרחקים מהמרכז, אני אומרת, זה השערה שלי, וזה לא נתון שבדקתי, אני יכולה לנחש שההשקעה היא יותר בלייבא תרבות, ופחות בלייצר תרבות, או באמת להחזיק את לטפח, להקים, לטפח ולהחזיק מוסדות תרבות מקומיים. מה שבמרכז יותר פשוט, כי גם יותר צפוף.
בוודאי.
יותר פשוט להתקיים.
אני רוצה לחזור איתך, כנרת, לנתונים שנתנו קודם, וזה אודות החשיבות של הפקדת מנהלת שיעמדו בראש הדבר הזה שקוראים לו תרבות, כי הנתונים שלכם מראים שבכל פעם שיש מנהל, באופן טבעי יש יותר תקציב. אמרי על זה מילה.
כן, ברגע שיש מנהל תרבות, אז באמת התקציב הוא כחלק מהתקציב הרשותי, הוא מגיע אליו באופן מסודר. ואותו מנהל בעצם מתכלל את כל נושא האירועים והמופעים והקהילה וכל מה שצריכים תחתיו. ואז אתה מבין שהכסף נמצא באותו אגף, תחת אותו מנהל, ולא הולך למישהו שבמקביל עושה 2-3 תפקידים, והוא מתמקד רק בתחום הזה.
יותר מזה, אתם גם מלמדות אותנו במחקר שלכם שברשויות שיש בהם מנהל תרבות, ההוצאה גבוהה פי 4, נכון? זאת אומרת, אנחנו מדברים על הבדלים משמעותיים בכל פעם שיש אחראי או אין אחראי. אוקיי, בואו נגיע ברשותכן אל המסקנות שלכם, מה צריך לעשות היום בבוקר, מה צריכה לעשות מדינת ישראל היום בבוקר כדי להבין לאן כל הכסף הכסף הזה הולך ובאיזה צורה הוא הולך. נתחיל איתך, נועית, מה בעינייך המסקנה החשובה ביותר שלכן?
אני אגיד שהמסקנה החשובה היא דווקא לא למחר בבוקר, אבל המסקנה הכי חשובה שכל הנושא הזה של מנהל תרבות חייב לקבל מעמד סטטוטורי, מחייב, כמו שיש בתחום של חינוך ונוער, בתחומים נוספים mm-hmm. בתוך הרשויות.
זאת אומרת, זאת אומרת שמשרד הפנים יחייב כל רשות להעמיד בעל תפקיד שהתרבות בלב העבודה שלו.
בדיוק. אבל בגלל שידוע לנו שמהלך כזה הוא מהלך, אז זה מחייב תיקון של חוק ומחייב תקציבים והכשרה והמון המון דברים מסביב, אנחנו אומרים שזה אולי הכי חשוב, אבל זה באמת לטווח שהוא לפחות של כמה שנים קדימה. ולכן הכי חשוב זה לטפל במה שהמשרדים מסוגלים כרגע לטפל בתוך דלת אמותיהן. אז זה יכול להיות מצד אחד שמשרד הפנים יחייב שכל מנהל תרבות שכבר נבחר לתפקיד הזה, יפעל לפי הגדרת התפקיד שהוא הגדיר כבר, mm-hmm. מה שיש הגדרה יפה, אבל אף אחד לא מתייחס אליה. דבר נוסף, שמשרד התרבות או משרד הפנים, או ביחד, שזה הכי חשוב ביחד, יעניקו הכשרות מתאימות וליווי מתאים למי שכבר נמצא בתפקיד או למועמדים חדשים. יכול להיות שאפשר ליצור תהליך הכשרה למי שרוצה בעוד שנה להיות מנהל תרבות.
כי באמת עם כל הכבוד לאיש הבטחה שאוהב תרבות, זה לא הדבר באמת שבגללו מקבלים תקציב או מחלקים את תקציבי התרבות. מילה לסיום שלך, כנרת, מה בעינייך ההמלצה שלכם?
אני דווקא רוצה להגיד כל המתמודדים בבחירות המוניציפליות היום, ולהזכיר להם שהתרבות זו זכות בסיסית של, וחשובה לא פחות מחינוך, והיא גם זאת שתורמת לעלייה במדד איכות החיים, מה שמדדנו גם בנושא של המחקר שלנו. וגם, אתה יודע, להיות קשובים לציבור הבוחרים, כי בעצם הכוח לשנות נמצא בידיים שלהם, ואנחנו כן רוצים שיש פה שינוי, ו... שזה יהיה עדיין לסדר היום, לא ירד מסדר
כמובן.
היום.
כמובן. אנחנו מאוד מודים לכם על המחקר היפה הזה, נודה גם למגזין פורטפוליו, הרבה. מגזין האומנות פורטפוליו, שפרסם את זה לראשונה, כנרת בוטון ונועית זכאי. תודה רבה לכן שהייתם איתנו הבוקר.
תודה רבה.
תודה. אנחנו כאן. כאן תרבות.
לא בכל הרשויות המקומיות מתקיימות בבחירות היום. טבח, מחדל ומלחמת 7 באוקטובר הותירו מאות אלפי אזרחיות ואזרחים פליטים בארצם. ערים שלמות, מושבים, כפרים, קיבוצים הפכו לערים נטושות. הבחירות ביישובים רבים בדרום, סדרות, שער נגב, שדות נגב, בצפון, קריית שמונה, שלומי, גליל עליון, מטה אשר, נדחו לעוד 9 חודשים, בוא נגיד כ9 חודשים. איך נראית עיר שאך לפני רגע הייתה שוקקת חיים לעיר נטושה והפכה לעיר נטושה? איך מרגישים בני המקום שגדלו וחיו בעיר שכעת הפכה לעיר רפאים? נברך לשלום את הצלם ארז בן סימון, תושב קריית שמונה, שמתגורר בימים אלה בקיבוץ אמיר שבגליל העליון, שמתעד יום אחר יום את עירו ריקה מתושבים. ארז בן סימון, בוקר טוב לך.
בוקר טוב גואל.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. איך זה מרגיש יום אחר יום לראות את העיר שלך שהופכת לעיר רפאים?
זה מחזה עצוב. במינה אחת עצוב. תקופה מאוד מאוד ארוכה שאני בעצם מגיע יום יום לקריית שמונה לעשות את העבודה שלי שהיא צילום עיתונות. וזה יום יום מחדש לראות ולא להאמין שהמקום שגדלתי בו, המקום שיש בו, יש בו את זיכרונות הילדות שלי, שכל פינה בו מזכירה לי משהו, בעצם ריק לגמרי, ריק מנפש אדם. אפשר לראות חתולים, אפשר לראות שואלים ותנים בלילה, דורבנים, אבל מעט מאוד אנשים. האנשים היחידים שאני פוגש זה בעצם אותם אנשים שאני פוגש יום יום במשך החודשים האלה. זה בדרך כלל כיתת הכוננות, השוטרים, צלמי עיתונות, ועוד כמה תושבים
שבכל זאת נשארו שם. אתה יודע, אני יודע מה זה ריק, ארז, אני חושב שגם המאזינות והמאזינים שלנו יודעים מה זה ריק, אבל אנחנו לא באמת מבינים מה זה אומר ריק. זה הסרטים האלה של המערב הפרוע, של עיר שוממת?
ריק זה... כשאני נמצא בין ארבעים בגבעת השחומית שצופה על העיר, והרגע הזה שבו נדלקים פנסי הרחוב, אבל אורות הבתים נשארים קבועים. ואז אתה מבין שאין אף אחד בבית, שהכל ריק. ובעצם זו הסדרה שאני צילמתי דרך החושך, או האור הבודד הזה בחלון, במקבץ של בתים כזה בשכונה, המחשתי את הריקנות הזאת, את זה שאנחנו בעצם בעיר, שבשעות בין הארבעים, שאתה אמור לראות, כמו בכל עיר נורמלית, את אורות הבתים, נדלקים יחד עם אורות הרחוב, או מתאזנים עם התאורה הטבעית בזמן הקסם הזה, זה לא קורה. הבתים נשארים חשוכים. וכשאתה מסתובב ברחובות, אז כן, זה מרגיש כמו בסרטים האלה של מערב הפרוע, שאף אחד לא עובר ברחוב, אף אחד לא נוסע בכביש. שוב, הרבה בעלי חיים שמנצלים את הסיטואציה הזו.
כן. ובאופן טבעי חודרים אל תוך הערים עצמם. המרכז המסחרי כבר לא מרכז מסחרי, הפלאפל כבר לא פלאפל, השווארמיה כבר לא שווארמיה.
דווקא השווארמה זה הדבר היחיד שנשאר חי בקריית שמונה.
בגלל כיתת הכוננות והשוטרים?
כיתת הכוננות, השוטרים והעיתונאים והמזדמנים לעיר, אז כן, באים לאכול שווארמה, או יש עוד מקום שקוראים לו הקבב של עובד, שבעצם שתי המקומות היחידים שניתן לאכול בהם ארוחת צהריים. אבל עוד דרך להמחיש את הריק הזה, זה עשיתי סיור פעם אחת עם צוות פינוי האשפה של קריית שמונה, של העירייה. והצוות עובר בעצם בין הפחים, וכל מה שהוא עושה זה בודק אם יש מה לעשות. עוברים פח, הפחים ריקים, זאת אומרת, אין חיים בעיר, אין אשפה. בלילה אתה פוגש פתאום באמצע הכביש תנים, שואלים, דורבנים. זהו, זה בעצם מה שנשאר מזה.
הלב שלך שבור, ארז?
אני חושב שהאור הזה, הבודד בחלון, הוא שביב של תקווה, או הגחלת שמחזיקה עוד בעיר. אני מאוד מאמין באנשי קריית שמונה, אני חושב שהם אנשים מאוד חזקים וחסונים, מהבחינה הזאת שעברנו כבר דברים כאלה, אמנם לא תקופה ארוכה כל כך כמו עכשיו, אבל כן עברנו תקופות קשות יותר מבחינת מתחי קטיושות.
אתה מבוגר מספיק כדי לזכור את הקטיושות על קריית שמונה בשנות ה-80?
כן, אני בשנות ה-80 חוויתי את הקטיושות כתלמיד בבית ספר, וזה היה מגיע בלי שום מטרה ובלי שום מזקה, פשוט משום מקום, בלי שום קשר למצב הביטחוני או הפוליטי, ואתה... כל מה שנשאר לך לעשות זה להיכנס את המקלט אחרי שהיו נפילות, כמובן.
אז.
כן, ופשוט להתגונן מפני המתח הבא. וזה היו מתחים של 40 רקטות בו זמנית. אז אני זוכר את זה, ואני זוכר גם את דין וחשבון ועם וזעם. והייתי פה גם צלם במלחמת לבנון השנייה.
אבל ככה לא היה.
ככה לא היה, לא הייתה עיר ריקה בצורה הזו. זאת אומרת, אני לא חושב שמשהו חמור יותר ביטחונית קרה פה עדיין בקריית שמונה, אבל הפינוי לאורך כל כך הרבה זמן זה תקדים, זה דבר שמעולם לא קרה.
אתה בשבעה באוקטובר מוצא את עצמך איפה?
בשבעה באוקטובר, כשהתעוררתי ושמעתי על מה שקורה בעזה, החיבור הישיר שעשיתי מיידית זה כאן לצפון, ולקחתי מצלמה ופשוט נסעתי למטולה לגדר. הייתי שם סמוך לבית האריזה של מטולה, איפה שהייתה פגיעת נונטט השבוע, וצילמתי את חיזבאללה על הגדר. אמנם הוא לא היה חמוש והוא לא ירה נונטט, אבל היו שם קבוצות של פעילי חיזבאללה על הגדר בשביל אוקטובר בבוקר. אני חושב שהצבא והמדינה עדיין לא עשו את הלינקג' הזה בין עזה לבין מה שקורה כאן. לקח טיפה זמן להקל את זה. אני מיד הבנתי כי תמיד היה החיבור הזה. אם תפתח את הפייסבוק שלי, תראה את הפוסט האחרון שלי, יש שם דף שער של עיתון הארץ מ-18 ליולי 2007, שעל דף השער יש תמונה שאני צילמתי של מקלט בקריית שמונה, שיש עליו שלט סכנת התמוטטות, זה בחצי השמאלי של דף השער, בחצי הימני יש שם כותרת על אזרחים הרוגים בעזה. זאת אומרת, החיבור הזה בין עזה ללבנון היה גם אז והיה תמיד, ולי זה היה ברור שזה הולך להשפיע על מה שקורה כאן.
ומה ראית על הגדר? ראית חינגה אמיתית?
חינגה אמיתית של פעילי חיזבאללה עם דגלים צהובים של חיזבאללה ואופנועים.
זאת אומרת שהם הבינו לפני שאנחנו הבנו? הם ידעו לפני שאנחנו ידענו?
הם הגיעו לגדר להתגרות, לסמוך ולצעול על מה שחמאס עשה בעזה.
הם ידעו כבר.
הם ידעו כבר, כן. פשוט עשו שם חגיגה, חגיגת ניצחון על הגדר, במטולה מול התושבים, מול בתי התושבים, מול הצבא. הצבא, מעט הצבא שהיה פה, לצבא או למדינה לקח קצת זמן להתארגן כמובן, לגייס מילואים, אבל...
ולמה אתה רץ עם המצלמה שלך? מה היא משמשת עבורך באותם רגעים קשים מאז ועד היום?
אני חושב ש... זה... אני לא אגיד שהיא מגנה עליי, אבל אני מרגיש את איזשהו צורך פנימי, כשאני נמצא בהתרחשויות כאלה קיצוניות וקשות, לצלם, לתעד ולספר את הסיפור ולהביא אותו לאחרים. ראיתי רעיון גם עם הצלם מהסרט הדוקומנטרי סיום במריופול באוקראינה. הצלם האוקראיני שנשאר בעיר הולדתו וצילם ותעד. כי הוא הבין שאם הוא לא יעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה.
במידה רבה, הפכת בעל כורחה, אולי גם בלי לתכנן, מצלם עיתונות למתעד, לשומר העיר, האחרון שיכול להגיד לנו מה קורה שם.
לחלוטין מתעד. בעצם המטרה העיקרית שלי, בזה שאני נמצא שם, היא קודם כל לייצר בסוף סרט דוקומנטרי, שיספר את סיפורה של קריית שמונה, מעבר לדיילי ניוז, לחדשות, לדברים שקורים, יש הרבה דברים מאחורי הקלעים, יש אנשים, יש בני אדם, יש סיפורים, יש היסטוריה, ויש גם עתיד לעיר הזאת, ועתיד שהוא לא טבעה רפן, שיש עליו ענן כבד. ואני חושב שסרט כזה הוא חשוב כדי לספר את הסיפור של העיר הזו, וכדי שהעתיד שלה אולי ייראה אחרת. אני חושב שזו השליחות שלי, זו המשימה שלי. מסביב לזה, אני כמובן עושה את מה שאני צריך לעשות כבעל עסק לצילום, ואני פרילנסר בעיתונות, ואני בוחר תמונות, וזה כדי להתפרנס, אבל העיקר הוא באמת לייצר את הסיפור הזה.
אבל אני רוצה רגע לדבר עם ההורים שלך דרכך. ההורים שלך שהביאו אתכם לקריית שמונה, ושעדיין גרים בקריית שמונה, זה מה שהם חלמו, זה מה שהם חשבו שיקרה ב-2024?
ממש לא. אני נולדתי בקריית שמונה, פיזית ממש, היה פעם בית יולדות בקריית שמונה בצריף, קראו לו הצריף הירוק, ואני נולדתי בקריית שמונה, ומהצריף עברתי למקלט, כי התחילה מלחמת יום כיפור. ותמיד חשבנו שזו המלחמה האחרונה, כמו שכולם חושבים, וזה המתח האחרון, ואחרי 2006 כולם חשבו שזהו, זה נגמר. אבל תמיד גם שמענו ברקע איך חיזבאללה מתעצם. ובונה את עצמו ומקבל חימושים וטילים ואמצעים טכנולוגיים. וידענו שזה יגיע, בשלב מסוים, ביום מסוים. אז אני חושב שכולם התחיקו את זה והתעלמו מזה, או לא רצו להאמין שזה יקרה, אבל הנה זה קורה. אני חושב שזה עדיין לא קרה פה בצפון. עם כל מה שקרה זה עדיין לא התחיל. זה סוג של משחק מקדים, אבל המשחק הגדול פה עדיין לא התחיל. אני מקווה שהוא לא יתחיל, אבל... אם הוא יתחיל זה יהיה בעוצמות הרבה יותר גדולות, אני מאמין.
זאת אומרת שאותו עתיד שאתה מקווה לעצמך, לחברים שלך, לבני העיר כולם, זה עתיד שאתה לא באמת יכול לסרטט אותו לעצמך.
אני יודע מה אני יכול לקוות, ומה אני חושב שנכון העיר הזאת. אני חושב שהעיר הזאת צריכה כמה צעדים אסטרטגיים שהמדינה צריכה לעשות פה. אחד זה תחבורה. לחבר את קריית שמונה עם עורק ראשי, כביש 6 ורכבת. כי ברגע שאתה לא מחובר ללב עם עורק, אז אתה בעצם הופך לאיזשהו גדם או...
בן חורג?
בן חורג, וזה פחות מעניין, ואנשים מגיעים לפה רק כשהם בדרך לטיול בחרמון, ועכשיו אפילו הווייז כבר לא מעביר אותם דרך קריית שמונה, הוא לוקח אותם דרך גונן, אז אפילו התנועה הזאת שהייתה בדרך לחרמון כבר לא קורה דרך קריית שמונה, אז אנחנו... קריית שמונה הפכה לגמרי לנמק. אז זה תחבורה. וזה רפואה. יש לנו פה רפואה של עולם שלישי. אבא שלי היום עובר בדיקות, הוא פונה לתל אביב, הוא עובר שם בדיקות וטיפולים, אחרי שפה לא היה סיכוי שהיה מקבל אותם, היום הוא מטופל באיסלו. ופה בבית חולים צפת, אין דרך ואין כדים ואין תקציבים, או שזה היה לוקח המון המון זמן, ושם הוא מקבל את זה באופן מיידי. זאת אומרת, יש לנו פה רפואה ממש של עולם שלישי, וגם מספרית, התוחלת חיים בצפון היא נמוכה, אני חושב שבדקו את זה ב-15-20% מהמרכז, בגלל הרפואה. אוניברסיטה לגליל.
אז כמו שהבנתם, מאזינות ומאזינים, גם תחבורה, גם רפואה, גם אקדמיה, כל זה מצב של עיר ריקה היום בשנת 2024 בישראל. ואני אולי רוצה לסיים איתך, ברשותך, במילה ארז, במילה פליט. איך אתה מרגיש אל מולה?
אני חושב על ההורים שלי כשאתה אומר את זה. ההורים שלי פליטים. ההורים שלי כבר 5 חודשים חיים במלון בתל אביב. נכון, זה נחמד, נכון, הם רואים את העיר. ניתנה להם הזדמנות שלא הייתה להם בחיים להכיר את תל אביב לאורכה ולרוחבה, לבקר במוזיאונים, בהצגות, בתיאטרון, דברים שהם פחות עשו כשהם היו פה. אבל עדיין, הם לא בבית שלהם. הם חיים בחדר קטן, במלון, והם מאוד היו רוצים, כמו הרבה תושבים אחרים, לחזור הביתה.
פליטים בארצם. ארז בן סימון, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
תודה לך, גואל.
אנחנו כאן. כאן תרבות.
נשאל כעת מהי עיר טובה. מה הופך עיר למקום שאנחנו רוצים לחיות בו, למקום שטוב לנו בו? האם אסתטיקה? האם מרחבים ציבוריים? האם שירות שפקידי העיר נותנים לנו? האם אומנות? אולי תרבות? אולי הכל יחד. הפרופסור טלי חתוקה, ראש המעבדה לתכנון ועיצוב עירוני מאוניברסיטת תל אביב, נמצאת איתנו הבוקר. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
האם כבר יצאת להצביע?
עוד לא. אבל זה קרוב.
אבל זה קרוב, יופי, אני שמח. האם זו
שאלה... אחרי שנסיים לדבר.
בוודאי, אני לא מרשה לאף אחד לזוז מהתוכנית עד השעה 11. האם אפשר, האם הוגן, האם זה הגיוני לשאול בכלל מה זה עיר טובה? הרי עיר טובה לאחד איננה העיר הטובה לשני.
זה בדיוק משהו שאני מתנגדת אליו. הרלטיביזם הזה ושאי אפשר להציג את זה. אז קודם כל עיר טובה זאת שאלה שכל ראש עיר וכל מקבל... החלטות ברשות העיר צריך להציג את עצמו.
צריך.
חייב. עיר טובה זה אידיאל, שאומנם לא תמיד מושג במלואו, אבל זה אידיאל שאנחנו תמיד חייבים לשאוף עליו, וגם זה אידיאל שהוא משתנה. יש תקופות שונות שבהן אנחנו מגדירים עיר טובה בצורה אחת, ותקופות שאנחנו מגדירים בצורה אחרת, ואפשר קצת לדבר על זה, מה קרה לאורך 120, איך הגדירו את העיר הטובה, אבל זה אחד מאבני היסוד או נקודות המוצא בתכנון עירוני. ולכן מבחינתי ראש עיר שלא שואל את עצמו איך אני מקדם את העיר שלי להיות עיר טובה יותר, לא עושה את עבודתו נאמנה.
עוד רגע אנחנו ננסה לפרק את זה מיד, אבל נאמר, כן, אנחנו מאזינות ומאזינים אחרי טבח ומחדל 7 באוקטובר, נדמה לי שעבור כל ישראלי וישראלית, עיר טובה היא דבר ראשון, עיר בטוחה. עיר שאליה לא יבואו הדמונים וירצחו ויאנסו אותנו.
אז זה שוב פעם, אנחנו נמצאים בנקודת זמן שהנושא של הבטיחות, דרך אגב, הביטחון האישי זה לא משהו שרק עכשיו מעסיק את מקבלי החלטות, אלא כבר בשני העשורים האחרונים סביב אירועי טבע קיצוניים, אירועי טרור, טבח וכמובן גם מה שקרה עכשיו, אבל בריאה, ככה אם תיתן לי דקה, אז מתחילת המאה ה-20 מתכנני ערים עסוקים הגדרה של העיר הטובה, ובאמת בתחילת המאה ה-20 אנחנו רואים שהעיסוק היה בעיקר באמת בנושא של תשתיות ושירותים, צריך לזכור מהפכת תעשייתית, המון זיהום, ובעצם קודם כל ניסיון לייצר איזשהו סדר בעיר על ידי מרחבים ציבוריים, תשתיות תנועה ראויות וכן הלאה, ובעצם בשנות ה-50-60 כבר זה לא מספיק לנו, אנחנו רוצים עיר טובה שגם יהיה לה מרכז חיים עשיר, תרבות, אומנות, חיוניות, והדברים הללו משפיעים גם על העולם התכנוני, בשנות ה-80 כבר מתחילים להרגיש שחלק מהערים או 90 קצת יקר בהם, קשה בהם, אז מה שהעיר הטובה הזאת, העיר שיש בזכות לעיר, שיש דיור בר השגה, שהיא בעצם נותנת גם מעבר לזה לתושבים, והכי חשוב, בתחילת המאה ה-20, ואחת, העיר הטובה הזאת גם עיר שהיא קשובה לאזרחים שלה, שבעצם אנחנו יכולים לייצר דיאלוג ישיר באמצעות כלים דיגיטליים עם הרשות המקומית ולבקש דברים. כל הכרטיסים של התושב הם בעצם אמצעי לייצר את התקשורת הקרובה הזאת. אז בעצם המודל של העיר הטובה משתנה. מה שחשוב הוא, זה שקודם כל אין רצפט. מה שטוב לירוחם ומה שטוב
זה בדיוק העניין, כי מה שתושבי תל אביב רוצים, את הרעש, את העמולה, את הבלגן, זה לא תושבי צפת.
נכון, אז יש לנו הרבה ערים טובות, והרבה אידיאלים של מה ערים טובות, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לשאוף אליו, הרבה פעמים אנחנו, אתה שאלת, האם אפשר להגיע? כן, אפשר להגיע לעיר טובה מסוג אחד, ואפשר להגיע לעיר טובה מסוג אחר, ואתה בעצם צריך לשוטט בין הערים הטובות, ולבחור מה טוב לך. אבל זה לא אומר שזה לא אידיאל שאנחנו צריכים לעסוק בו ולשקוד עליו.
תגידי, יש דבר כזה, העיר הטובה בעולם? יש המומחים מסוגך מכריזים פעם בעשור על העיר, המודל שאנחנו כולנו צריכים לשאת אליו עיניים?
אני לא חושבת שיש מישהו שינסה להגדיר את זה, ובעצם מה שערים מנסות לעשות זה להגדיר את עצמם כערים הטובות בעולם, כדי למשוך את הציירות אליהם, אבל שום מומחה לא יעשה את זה. אני כן אגיד שלאורך כל השנים, ובטח לאורך המאה ה-20, היו המון תנועות שרצו לקדם את העיר הטובה. אז היה לנו בתחילת המאה ה-20, למשל, בארצות הברית, את ה-City Beautiful Movement, שבעצם זה תנועה ששינתה ללא הכר את כל הפנים של הערים האמריקאיות. אז כן להגיד דרך זה, זה שלתכנון עירוני יש השפעה אדירה על העיצוב והתכנון והחיים בעיר. שום דבר הוא לא אינסטנט, זה לוקח הרבה זמן, ולכן פה הנה אנחנו חוזרים שוב לנושא של הרשות המקומית. הרבה פעמים אם יש לנו ראש עיר שחושב קצר מועד...
כן, כן, לבחירות הבאות, תמיד הם חושבים על הבחירות הבאות.
אז קשה להגיע ולקדם את העיר הטובה, כי בעצם העיר הטובה זה איזשהו, שוב אני אומרת, כדי לעשות שינוי פרדיגמטי ולקדם את הסדר יום של העיר הטובה, אתה צריך קצת יותר אורך רוח ונשימה, כי תכנון עירוני, אלו תהליכים ארוכי טווח.
אבל זה גם הכל, זה גם קשור לתקציב, נכון? יש ערים עשירות יותר ויש להם באמת את הפריבילגיה לתכנן קדימה, יש אחרות שהן עניות והן נטועות במושג ההישרדות.
אז פה יש לנו איזשהו מיתוס שצריך לנפץ אותו. מדינת ישראל אלופה בלתכנן קדימה ורחוק, למרות שאנחנו רואים את עצמנו כלא טובים בזה, זה ממש לא מדויק, אנחנו הרבה פעמים מייצרים עודף של תוכניות. העניין הוא מה אתה מתכנן, איך אתה מתכנן, עד כמה אתה מחובר בעצם למגמות העכשוויות, ועד כמה אתה קשוב לתושבים שלך בקידום העיר הטובה. ולכן עיר טובה היא גם צריכה מנהיגות חזקה, והיא צריכה מנהיגות שיש בה גם אנשי חזון, מה שאני אוהבת לקרוא Dream Team, קבוצה של אנשים שמסוגלת לחשוב מחוץ לקופסה 5 שנים, 10 שנים קדימה, וחושבת על כל האבני דרך בדרך לשם. יש דוגמה תמיד שאוהבים לתת אותה בעולם התכנון, זה דווקא את הסיפור של ברצלונה. בשנות ה-80 למשל, ברצלונה הייתה עיר די...
אל תתביישי, אל תתביישי, כן, כן.
בוא נכון טוב עם עצמנו, בדיוק. הייתה עיר די מוזנחת, ואז בעצם קבוצה של מתכננים, יחד עם ראש הרשות המקומית דאז, חשבו איך לעשות את השינוי במרקם העירוני ובעיר העתיקה, ועשו בעצם את כל התוכניות וכל המרחב שאנחנו מכירים וצורכים אותו היום כתיירים ונהנים ממנו. הדבר הזה היה, והפכו אותו כמובן למדרחובים ולמרחבים משופצים ותהליכי של שימור. כמובן האולימפיאדה ב-92 גם עזרה למנף חלק מן הפרויקטים. אבל בעצם זה איזשהו תהליך של קבוצה של אנשים שאמרו עד כאן, לא יהיו רכבים במרכז העיר, אנחנו רוצים לתת את זה לתושבים, אנחנו רוצים לקדם שימור, רוצים לקדם מרחב אחר, ובאמת בתחילת שנות ה-2000 זה כל כך הצליח שהיום עכשיו ב-2023 ברצלונה חושבת איך להגביל את כמות התיירות. אז אנחנו רואים גם תהליך
שמחים מדהים, מאוד מדהים, חיובי. מדהים, מדהים, תוך 40 שנים בלבד.
נכון.
אנחנו תמיד
תהליך
מדברים...
תהליך תורד, דרך אגב, קרה גם אצלנו ברוטשילד. ממש בערך באותה תקופה, שנות ה-80, שיקום, שיפוץ, החייה של לב העיר, כן. והיום אנחנו 40 שנה, מאוחר יותר, נכון, יש לנו בעיות של ג'נטריפיקציה, יוקר
כן,
מחייה.
כן, ודירות שעולות עשרות מיליונים.
ולכן עכשיו, המנהיגות צריכה לחשוב איך בעצם היא צריכה לחשוב על האידיאל של הטוב אחרת ולהתקן אותו. במובן הזה, הטוב צריך להתעדכן כל הזמן.
טוב, אנחנו צריכים להיזהר, אנחנו ביום הבוחר. בואי נדבר רגע, אם הזכרת את תל אביב, הזכרת שעיר טובה היא עיר עם תשתיות ועם שירותים ועם מרחבים. חשבנו גם שעיר טובה זו עיר של תחבורה. והנה הרכבת הקלה הגיעה ומומחת. מומחים גדולים ממני מגדירים אותה ככישלון. יפעת ראובן בדמרקר מדברת על כך שמדי יום נוסעים בה רק 75,000 אנשים, שזה פחות משליש הצפי, כמובן לפני 7 באוקטובר. אז אולי אנחנו לא רוצים את הפועל השתיקה הזה?
אוי, זה תמיד שאלה שמייאשת אותי. כי אנחנו כזה עם ביקורתי ורואה שחורות. אנחנו מפתחים מערכת, אין משמעות לקו הזה בצורה, אין משמעות לקו הזה ברמה האוטונומית שלו. קודם כל, דרך אגב, חוויית המשתמש קיבלה ציונים גבוהים, אני מבינה, אנשים נהנים. אז בעצם הביקורת היא כלפי המשמעות של הקו הזה בראייה מטרופולינית. אז זה כמו, אתה בונה מערכת שלמה, והצלחנו לעשות בינתיים חלק מאוד קטן ממנה, אז ברור שהתפקוד הוא לא מלא. אז הביקורת על התפקוד היא אווילית לצורך העניין, מכיוון שהמערכת עוד לא בנויה. אז איך אתה יכול לבקר מערכת ואת התפקוד שלה כשהיא בעצם...
ועכשיו תגידי לנו מה את באמת חושבת.
אני באמת חושבת... זה באמת מה שאני חושבת. אני חושבת שעוד קצת סבלנות, 3 שנים, אני לא מכירה בכלל את המתכננים דרך
כן,
אגב
כן,
שאחראים.
כן, זה לא משם.
אז אני ללא פניות, אבל אני חושבת עוד קצת, עוד סבלנות. אין לה קו האדום שום משמעות בלי לראות את זה יחד עם הקו הסגול, החום והירוק, ורק שזה יהיה, תראה, למשל, אני יכולה להגיד לך באמת מה אני חושבת, כי אני לא משתמשת בקו. והסיבה הפשוטה שהוא לא נוגע...
הוא לא באזור שאת צריכה להיות בו.
כן, הוא לא משפיע על חיי היום-יום שלי. אבל אני מכירה כן אנשים שמשתמשים בו, אבל ברגע שזה יהיה מערכת, אני למשל מחכה לקו הירוק. אז אני חושבת שבוא עוד קצת סבלנות.
רק אז אנחנו נוכל לבחון. אולי אנחנו נסיים בשאלה, אם הייתי מאפשר לך להחליט עבור כל ראשת וראש עיר שיבחרו הלילה, החלטה תכנונית אחת הנוגעת לעיר כדי להפוך אותה לעיר טובה אחת. מהו הדבר האחד שהיית אומרת להם לעשות?
אז טוב, אז אני ידועה בתור גברת פיתוח אזורי תעשייה, אז זה למשל נקודה מאוד חשובה ומרכזית בעבודה שלי. אני חושבת שאזורי התעשייה והתעסוקה והמלאכה היום במדינת ישראל עם הצפיפות יהיו חלק מהמרקם העירוני, הם כבר עכשיו סמוכים לאזורי מגורים. כל רשת וראש עיר חייבים לחשוב על החצר הזאת ולהפוך אותה מחצר אחורית, לחצר קדמית מפותחת ברמה של סביבות המגורים.
טוב, גם קצת גינות לא יזיקו לנו, אם מישהו מקשיב לי עכשיו.
והגינות, הגינות גם בתוך מרחבי התעסוקה והתעשייה, והרבה.
נודה לך על השיחה הזו, הפרופסור טלי, גברת פיתוח אזורי תעשייה חתוקה, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. זהו, עד כאן ההסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה לכם שהייתם איתנו במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, האזינו לכאן תרבות. תודה ולהתראות.